אז השיחה הערב היא על שלושת הרעלים. סטיבן הזכיר את זה בשיחה שלו לפני יומיים. שלושת הרעלים שאוכרים את תודעתנו ושגורמים לנו להישאר במעגלים של סבל, של בלבול, של קונפליקט. אז אני רוצה להרחיב היום ולדבר על יותר ספציפית על שלושת הרעלים האלה ועל האופנים שבהם התרגול שלנו גורם לנו, מאפשר לנו להשתחרר מהם, או אולי יותר מדויק, להשתחרר מהרודנות או העריצות של אותם רעלים על תודעתנו, כך שלא נהיה מותנים ומוגבלים ומבולבלים בשלם. אני רוצה להקדים ולומר שהנושא הזה הוא לב ליבה של הדרמה, וזה כמובן לדבר על זה בשיחה אחת בלתי אפשרי להקיף את כל ההיבטים, ולו גם את ההיבטים הפרקטיים של התרגול. אז אני אנסה לגעת בכמה היבטים שאני מאמין שהם מאוד רלוונטיים לתרגול שלנו כאן, כיצד אנחנו יכולים להיעזר בהם ולהתמך מהם. ובגדול שלושת הרעלים, אני מזכיר, זה החמדנות, הכעס או השנאה, הדחייה והבורות. ובגדול אחת התולדות של התרגול שלנו, אחת תוצאות של מה שאנחנו עושים פה, זה פיתוח של הבנה נכונה, יכולת לראות את המציאות של עולם התופעות כפי שהיא, כשאנחנו מצוידים בהבנה נכונה, ולא סתם בהבנה אינטלקטואלית, אלא שההבנה הזאת היא מחלחלת לתוך ההוויה שלנו, לתוך התאים שלנו, הרעלים האלה כבר לא יכולים להמלל אותנו. וכשהבודה דיבר על הבנה נכונה, הוא דיבר על שלושה מרכיבים. אם יש לעולם התופעות שלושה מאפיינים שמאחדים ומתקיימים בכל תופעה מעולם התופעות שאנחנו יכולים להיות לפגוש אותם באחד משערי החושים שלנו, ומספיק אם נדע ואם נבין נכון את אחד מאותם מאפיינים, לא נתבלבל יותר, לא נסבול יותר. ו רובכם מכירים את שלושת המאפיינים הללו. הראשון זה מאפיין הארעיות, אניצ'ה, זה אותה תכונה שמאפיינת את כל התופעות, שכל מה שמופיע, מופיע כתוצאה מתנאים ונסיבות, חוגג, מתקיים תקופה מסוימת ו מתפוגג מעצמו, נעלם מעצמו. ואני חושב שזה המאפיין שהכי קל להבין אותו ולהסכים איתו רוב בני אדם, כשתגיד להם את זה, גם אם לא תרגלו דרמה, יגידו נכון, דברים משתנים, הכל מתחלף. אבל ההבנה שלנו, אני חושב, ההבנה הרגילה, התודעה הרגילה שלנו מבינה את המאפיין הזה בצורה חלקית. אנחנו מבינים שדברים משתנים, שעכשיו חם ובעוד חודש כבר יהיה סתיו, ואחרי זה יהיה יותר קריר, ואנחנו מבינים שאנחנו נגדל ויום אחד לא נראה כפי שאנחנו נראים ולא נרגיש כמו שאנחנו מרגישים. יש בנו איזושהי הבנה חלקית, אבל מכיוון שההבנה הזאת היא חלקית, אנחנו מאמינים שאם נגייס את האינטלקט שלנו, את הכישורים שלנו, אנחנו נצליח להשחות את זה, או לפחות למתן את התופעות, את התוצאות של אותה הראיות והשתנות, וההתנסות שלנו די מוכיחה את זה. אנחנו משקיעים חלק ניכר מהזמן שלנו, שוב, זאת הצעה להתבוננות, לא חייבים להסכים, איך אני יכול למזער את נזקי או את תופעת ההשתנות. איזה קרמים אני יכול למרוח על הפנים, ואיזה בגדים אני יכול ללבוש, כך שזה לא ייראה כפי שזה באמת נראה. ואיך אני יכול לאכול מזון ששמר את הגוף בריא. וזה לא רע, זה לא בהכרח רע, זה לא מצביע על זה שאנחנו פועלים רע, אבל האמונה שלנו שאם נפעל נכון, אז לנו זה לא יקרה, או זה לא יקרה לנו כל כך מהר, או זה לא יקרה לנו בדרך שבה זה קורה לאנשים אחרים, מצביעה על זה שמשהו בהבנה שלנו הוא לא, אנחנו לא מבינים את האמת הזאת לעומק. והעובדה היא שאנחנו כל הזמן נאחזים בדברים, דברים שיקרים לנו, כאילו שאם נאחוז בהם היטב, הם לא ישתנו, הם לא יתפוגגו, הם לא ייעלמו. המאפיין השני הוא המאפיין של חוסר הסיפוק של עולם התופעות, שהוא נובע בצורה ישירה מהמאפיין הראשון, ואומר לנו הבודה, אם יתבונן היטב בהתנסות שלנו, ולא בספרים, לא אם נקרא טוב את הספרים, נגלה שכל אובייקט, כל תופעה, לא יכולה לספק אותנו לאורך זמן, מכיוון שהכל משתנה, ואנחנו משתנים. אם האובייקט לא משתנה מהר, אנחנו משתנים מהר, ומה ששימח אותנו רגע אחד, מעצבן אותנו ברגע אחר, ומה שנראה לנו מדהים ומרהיב, ווואו, איזה בן זוג, ואיזה יחסים, ואיזה משפחה תהיה לי, אימאלה, הצילו. ועדיין אנחנו מאמינים שאם נהיה מספיק אינטליגנטים ונשים לב, אנחנו נוכל למצוא סיפוק מתמשך בעולם התופעות. המאפיין השלישי אומר לנו הבודה, אם נתבונן היטב בעולם התופעות, אנחנו נראה שהן ריקות, ריקות מקיום עצמאי, שהן לא עומדות בפני עצמן, שאין להן זהות משל עצמם, ואנחנו לא יכולים לנחס דבר ולהגיד זה אני, זה שלי. אני אדבר על זה יותר מאוחר. אני רוצה להתייחס ספציפית לכל שלושת הרעלים האלה, כשברקע מהדהדת לנו הידיעה ש הבנת וראיית שלושת המאפיינים האלה תומכת בקשורה ישירות לאפשרות שלנו להוציא את העוקץ מהרעלים האלה. אז הרעל הראשון, איך מדברים למיקרופון בלי שהצוואר נתפס? בוא נראה. הרעל הראשון, ואגב, המילה רעל היא אחד התרגומים מתוך הטקסטים. בחלק מהמסורות קוראים לרעלים האלה אוכרי תודעה. ואני דווקא אוהב את הביטוי הזה, לא כי הוא מזכיר את השפה שלנו על אוכר ישראל ואוכר זה, אלא זה מאחיר את התודעה שלנו. כשהתודעה שלנו תבולה באחד משלושת הרעלים של חמדנות, של כעס או של ברות, אנחנו לא יכולים לראות נכוחה את מה שקורה לפנינו, את מה שמופיע לפנינו, והתודעה נצבעת במאפיינים שאנחנו משליחים על התופעה מתוך הרעלים האלה, מתוך האוכרים האלה, ואז אנחנו לא רואים את הדברים כפי שהם. אנחנו מתבלבלים. אז אני רוצה להתחיל דווקא ברעל, בנטייה המנטלית להגיב בכעס, בדחייה, בסלידה, בשנאה, בתוקפנות. ואנחנו פוגשים את הרעל הזה, את ההשפעה שלו על תודעתנו, בכל פעם שאנחנו במגע עם שאחד החושים שלנו, אחד משערי החושים שלנו, במגע עם תופעה שהיא לא נעימה. כאשר מופיעה תחושה לא נעימה, כאשר מופיע טעם לא נעים, כאשר מופיע ריח לא נעים, כאשר מופיע צליל לא נעים, כאשר מופיעה מחשבה לא נעימה, כאשר מופיע רגש לא נעים, התגובה הלא ערה של התודעה רוב הזמן הוא להגיב בסלידה, להגיב בדחייה, להגיב במיאוס. ואנחנו פוגשים את זה במדיטציה, כל פעם שמופיע תחושה לא נעימה. אני לא רוצה להגיד כל פעם, לא כל פעם, שאנחנו ערים ובמודעות, אז בהחלט יכול להתרחש משהו אחר, ואני מדבר על הדפוסים הלא ערים שלנו, כשאנחנו לא ערים, זה מה שצפוי לעלות. אז מופיע כאב, וישר, כיוון שבתודעה שלנו יש נטייה להגיב בכעס וסלידה, מתפתחת שם איזושהי שערה של פחד, של תסכול, של חשש, מה יהיה לי, ואיך עשיתי לי את זה, ולמה אני לא מצליח, ואימאלה, מה זה יעשה לי. ואני חושב חשוב לראות איך כעס ופחד, איך הם שזורים זה בזה, איך הם תלויים זה בזה ומזינים זה את זה. כשאנחנו כועסים, כשמופיע בנו כעס, ישנו איזשהו פחד שנאבד משהו. נאבד את הבריאות שלנו, נאבד את השפיות שלנו, נאבד את הבריאות, את הביטחון, נאבד את הכבוד שלנו, כשמישהו פוגע בנו, והפחד הזה מאובדן, או משינוי בלתי נעים, מזין את הכעס. ולחליפין, כאשר אנחנו מפחדים, שוב תבדקו את זה בהתנסות, כאשר מופיע בנו פחד, אחת האסטרטגיות השכיחות ביותר של התודעה לא הרה, זה להפעיל שנאה וכעס כלפי מה שנראה לנו הסיבה והגורם או מי שאחראי לכך שאנחנו מפחדים. אז תשימו לב כיצד שני המאפיינים האלה, פחד וכעס, כיצד הם מופיעים זה לצד זה. והבודה, כשהוא מדבר ספציפית על מפגש עם כעס, עם דחייה, עם סלידה, הוא מציע לנו ספציפית להיות בתשומת לב ולפתח טוב לב. ולטוב לב יש איכויות משחררות רבות, ואנחנו מזכירים את זה שוב ושוב, זה הגישה הבסיסית שאנחנו נוקטים כל פעם שאנחנו באים לתשומת לב, מיישמים תשומת לב. טוב לב יש לו השפעה עמוקה על התודעה שלנו ועל השקט שלנו, ומעניין לראות איך טוב לב, אותו לב פתוח שרוכש אהדה אל מה שהוא פוגש, כיצד הוא יכול לחולל טרנספורמציה ושינוי עמוק בחוויה של כעס ופחד. יש סיפור יפה באחד הסודרות, הבודה נהג להתאים את השיחות שלו לקהל שאליו הוא דיבר, והרבה פעמים הוא השתמש בסיפורים או משלים או מטאפורות כדי להמחיש את הנקודה. ויום אחד שהוא דיבר אל תלמידיו בהקשר הזה, הוא הציע להם סיפור, והוא סיפר להם על מלך חכם ונאור שמלך על ממלכה גדולה, ארץ רחבה, אנשים רבים. ויום אחד המלך החליט לעשות סיור בממלכה שלו, והוא הודיע למשרתים שהוא עוזב את הארמון והולך לעשות סיור בממלכה, ויצא לדרכו. והמשרתים שנשארו בארמון, נשארו, אוקיי, אז שומרים על הארמון, ממשיכים לטפח אותו ולעשות את העבודות הרגילות, ואחד המשרתים פתאום הבחין לחרדתו שזמן קצר אחרי שהמלך עזב את הדלת של הארמון, נכנס איזה שד קטן, חמק הדלת פתוחה ונכנס לארמון והתהלך לו כל החדרים, ולא פחות ולא יותר התיישב על כס המלוכה של המלך. והשרת נחרד, איך זה יכול להיות? השד הקטן הזה תופס את המקום של המלך, אז הוא רץ אליו, אומר לו, שד, איך אתה מעז? זה הארמון, זה הכיסא של המלך, מי אתה חושב שאתה? תצא מפה מהר ומיד, תכף ומיד. השד מסתכל עליו ומתנפח ככה, מתנפח, גדל קצת, ואז הוא עוד יותר כועס עליו, אני אקרא לכל המשרתים, אנחנו נגרש אותך, יהיה חתיכת עלוב וחצוף ומגעיל שכמוך, איך אתה מעיז לעצמך? והשד מתנפח עוד יותר ונהיה עוד יותר גדול ועוד יותר מגעיל ועוד יותר מסריח, והמשרתים כבר לא יודעים מה לעשות, אז הם קראו לשומרי הארמון. שומרי הארמון נכנסו, שומרים, אז יש להם כידונים, תראה מה קורה פה, תראו מה קורה פה. אז הקצין של המשמר לוקח את הכידון שלו ואומר לו, יא חתיכת שד מגעיל, אויב מרושע, זוועתי ומסריח שכמוך, איך אתה מעז להיכנס לארמון של המלך שלנו ולשבת על הכיסא שלו? צא מפה מיד, אחרת יורים בך את החיצים ואת הכידונים שלנו. השד מתנפח עוד יותר ונהיה עוד יותר גדול ועוד יותר מגעיל ועוד יותר דוחה ומסריח. וככה זה הולך הלאה והלאה, וכשהשומרים לא הצליחו, הם קראו לקצינים וליחידה המיוחדת של המלך לטיפול בטרור ובאירועי פחה, והגיעו לשם וכולם עם החרבות והחיצים והכל, ושום דבר לא עוזר, והגיע שלב שהשד כבר מילא את כל החלל של הארמון, הוא היה ענקי ומסריח ומגעיל. ולמרבה המזל, המלך חזר לעת ערב מהממלכה, מהציור בממלכה, ונכנס לארמון. הוא שומע את כל ההמולה, אז הוא ניגש ורואה מה קורה. וכשמובילים אותו לחדר שלו ומספרים לו בהתרגשות מה קרה עם כל ההתנצלויות וניסינו ועשינו וזה, המלך עושה להם, אוקיי, הבנתי. הוא נכנס פנימה, רואה את השד הענק הזה על הכיסא שלו, הוא אומר לו, היי, במה זכיתי? כל כך הרבה שנים ורק עכשיו אתה מגיע לבקר אותי? תגיד, טיפלו בך יפה, יום שלם היית פה, הציעו לך אוכל, הציעו לך משקה, הציעו לך רחצה, אני רואה שאתה מזיע, אני רואה שאתה מתנשף. והשד, למרבה הפלא, שומע את זה ומתכווץ טיפה. מתכווץ טיפה. ואז המשרתים והחיילים והשומרים הבינו את סיפור, הבינו את הרעיון, והמלך נתן להם החיות, זה פאו אל השד, אוקיי, נראה, שם זה חדר הרחצה, יש לנו ג'קוזי, ואמבטיה, והוט טאב, וזה המטבח, להכין לך תה דרג'ילינג, ותה בסמטי, ותה מאסם, ויש לנו גם תה ירוק מסין, ואם אתה רעב, אז אנחנו יכולים להציע לך. התחילו להרעיף עליו ברכות וטוב לב, וכל פעם, כל הצעה כזאת, כל פנייה כזאת, ישד התכווץ עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ולא עבר הרבה זמן שהשד בשלב מסוים פשוט התפוגג ונעלם. ואני חושב שהסיפור הזה הוא מאוד יפה, כי הוא נותן לנו איזה מסר איך אנחנו יכולים לפגוש דברים שמפחידים אותנו, דברים שמכעיסים אותנו, דברים שמאיימים עלינו, ואני מדבר כרגע על החוויה הפנימית, ולארח אותם ולנהוג אליהם מטוב לב, כך ש לא ייווצר שם סכסוך שלא לצורך. ואפשר לשאול את עצמנו, איזה מדיטציה, איך נראית המדיטציה שלנו? יש הרבה סוגים של מדיטציות. אנחנו לומדים פה סוג מסוים שאנחנו קוראים לו ויפאסנה, אבל אפשר לסווג את המדיטציה בקטגוריות שונות, ו אפשר לשאול את עצמנו, האם אנחנו עושים מדיטציה של שלום או מדיטציה של מלחמה? איך נראית התודעה שלנו והלב שלנו כשאנחנו מתרגלים? ומה זה מלחמה של שלום? מלחמה של שלום כאשר אנחנו מנסים להשיג משהו בכוח, כאשר אנחנו מלחמים ומנסים לכבוש את היעד, ולא משנה מה המחיר, אני אשיג את זה, ואני אצליח, ואני יזיז הצידה וישנה וינדחק את כל מה שמפריע לי. יש לי מטרה, אל תפריעו לי. ואיזה שדים אנחנו פוגשים במדיטציה שלנו? מהם השדים שאנחנו פוגשים כשאנחנו על כרית המדיטציה? אנחנו פוגשים הרבה מחשבות. איך אנחנו פוגשים את המחשבות שלנו? האם אנחנו נלחמים במחשבות שלנו? האם אנחנו לא מוכן לחשוב, לך מפה, לא מוכן? כמה פעמים קורה לנו שאנחנו פוגשים מחשבה אחת מסוג אחד ומנסים בכוח להחליף אותה במחשבה אחרת, וכועסים על עצמנו שאנחנו חושבים ככה, ויוצאים למלחמה נגד עצמנו, כי אנחנו לא מצליחים לנצח. והשיפוטיות בכלל היא שד מאוד ספציפי. כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בלופים של שיפוטיות מפוצלים, צד אחד בתוכנו זועם ומתוסכל ומאוכזב, ומלכה את הצד האחר, על שהוא לא מתפקד טוב, על שהוא לא יושב בשקט, שהוא לא מתרכז, שהוא לא מצליח, שלא יהיו לו כאבים. ומה אנחנו עושים שם על השד הזה של השיפוטיות? האם אנחנו מעלימים אותו, או האם אנחנו מנפחים אותו? והבודה אומר לנו, את האנרגיה שאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים אותה חזרה. מה שאנחנו מתפחים, גדל, מתפתח. אנחנו מתפחים כעס, כעס יגדל, השד של הכעס יגדל. אנחנו מטפחים שיפוטיות, השיפוטיות תגדל. אנחנו מטפחים תסכול וכעס ופחד, הם יגדלו. ריכוז, איך אנחנו מתייחסים לאיכות של ריכוז? איך אנחנו, מה אנחנו עושים, אם אנחנו עושים, כדי שיהיה לנו ריכוז, כדי שיהיה לנו יותר ריכוז. האם אנחנו כופים על התודעה לא לזוז ולהתמקד בנשימה, ולא לברוח ימינה ושמאלה, ולא להפסיק, ולא תנו לי, תנו לי, אל תפריעו לי, אני. איזה מין ריכוז מושג שאנחנו נאבקים כדי להשיג ריכוז. וריכוז, כמו שסטיבן אמר היום או אתמול, זה מילה אחרת לשקט. תודעה מרוכזת היא תודעה שקטה. האם אפשר להשיג שקט בכוח? האם זה אפשרי לייצר שקט בכוח, במאבק? ואם כן, איזה מין שקט זה יהיה? זה יהיה שקט מאוד מאוד שברירי, מאוד מאוד מותנה, מאוד תלוי באותם מחיצות מלאכותיות שאנחנו ייצרנו זמנית כדי שיהיה שקט. ואני אומר את זה מתוך לא מעט ניסוי ותהייה, ניסוי ותהייה שלי לא מעט שנים. השנים הראשונות של התרגול שלי, אלה היו התניות שאיתם באתי. כשרוצים משהו, מביאים נחישות והתמקדות, ומתאמצים ומשיגים אותו. וכך גם הגעתי למדיטציה. ניסיתי, תאמינו לי, ניסיתי בכל הכוח להתרכז ולא לזוז, ונשימה, ונשימה, ונשימה. ויצא מזה הרבה כאב ראש. ויצא מזה ריכוז שהוא היה מאוד מצומצם, מאוד צר, מאוד מותנה, ותובנה וחופש לא היו שם. היו אולי שקט ושלווה זמניים כתוצאה מהמאמץ, אבל הם התפוגגו ברגע שהריכוז נעלם, ולא נשאר שום תובנה ותובנה. ובטח לא חוכמה, ובטח לא חופש. אז זאת הנחיה, זאת הצעה לבדוק האם אנחנו נלחמים כדי להשיג שקט. והאם אנחנו יכולים לנקוט בדרך אחרת. עוד שד שאני חושב שאנחנו פוגשים אותו לא מעט, זה השד של הפחד עצמו. כאשר מופיע פחד, תשימו לב איך אנחנו נוהגים בפחד. כשמופיע כאב בברך, והפחד שיקרה לי משהו, ואני אפגע בעצמי, כמה הפחד הזה משתק אותנו, וכמה אנחנו מזינים אותו. כן, זה נכון, זה יכול להיות. פחד שהשקט, פחד שאני אאבד את השפיות, פחד שהתרגול הזה יהפוך אותי לזומבי. אני אמין כזה, מקבל הכל, הכל סבבה. פחד ש... לא יודע, שאני אהפוך לפסיבי. מפחדים שעולים ואנשים חווים אותם, חווים אותם. שהתרגול ישנה אותי בדרך שאני לא אכיר את עצמי ואני לא אוכל לתפקד. ויש בנו משהו מודע או לא מודע שמזין את הפחדים האלה. אני אדבר יותר מאוחר עוד סיפור שקשור לפחד ולדרך לחיות עם פחד. אז מול המאבק ומול השימוש באגרסיה פנימית ובכוח ובאלימות פנימית מול השדים שמופיעים לנו, ישנו סוג אחר של מדיטציה, מדיטציה של שלום, מדיטציה שמאפשרת לנו לפגוש עד כמה שניתן ללא תנאים מוקדמים. ללא תנאים מוקדמים זה מילה שקל להגיד אותה, אבל קשה להגיע אליה, כי אנחנו באים מפנאים מוקדמים. אנחנו רוצים שתהיה לנו מדיטציה שקטה, אנחנו רוצים שלא יחאב, אנחנו רוצים שיהיה ריכוז, אנחנו רוצים שיהיו תובנות. אז כן, יש לנו פנאים מוקדמים, ויחד עם זאת המדיטציה אומרת לנו, הנחיות, שוב ושוב לפגוש את המציאות כפי שהיא, ולא כפי שהיינו רוצים שתהיה. עד כאן אנחנו יכולים לבוא פתוחים אל מה שמופיע כפי שהוא מופיע. ואם זה ככה, ואני חושב שאנחנו נזכרים לא מהדברים כשאנחנו באים למדיטציה, אבל כמה זמן זה נשאר עד שמופיע השדר ראשון ויאללה, יוצאים למלחמה. אז להישאר פתוחים מול השעמום, מול התחושות הלא נעימות, מול הרגשות הלא נעימים, מול אי השקט, להישאר פתוחים ולארח, ולזכור אפילו את היכולת לארח את אותם hindrances, מכשולים, אותם הלכי רוח ותודעה שבאים ומבקרים אותנו, מבלי שאנחנו יוצאים למלחמה נגדם, מבלי שאנחנו יוצאים למלחמה נגד עצמנו, על זה שפגשנו אותם או על זה שלא הצלחנו לסלק אותם מספיק מהר. והתרגול והתבונה מזכירים לנו שמספיק לארח ולפגוש, הדברים ישתנו מעצמם. השינוי הוא בטבע הדברים. המחשבות באות והולכות מעצמן. כמה זמן הצלחתם להישאר עם מחשבה טובה שאתם מאוד אוהבים אותה? כמה זמן לפני שהתחלפה? כמה זמן הצלחתם להישאר עם רגש נהדר? משהו שנורא? כמה זמן לפני שזה מעצמו התחלף? והאם זה לא אותו דבר גם עם רגשות לא נעימים? ולמה זה לא אותו דבר? מה אנחנו עושים שונה למחשבה הלא נעימה ולרגש הלא נעים שאנחנו לא עושים למחשבה הנעימה ולרגש הנעים? אנחנו עושים את זה. לא, לא רוצה להרגיש. לא עכשיו, לא מתאים לי. אני שם אותך בצד, תבוא אחר כך. המלך לא פה, אין לך מה להיות פה, תבוא אחר כך. אז אנחנו מדחיקים את זה מנטלית, גופנית, נפשית, ואז אנחנו מנציחים את זה שזה יישאר. ואז אני מרגיש את הכעס דקה ושתי דקות, ואת הפחד דקה ושתי דקות וחמש דקות, ואת התסכול ואת השעמום, כי אני מחזיק את זה. אני לא נותן לזה להופיע, לרקוד את הריקוד. מעצמו זה ילך. מול הרעל של חמדנות, ההנחיות הן גם דומות וגם קצת שונות. חמדנות, אנחנו פוגשים בדרך כלל בכל פעם שהתודעה לא ערה, פוגשת, ישנו מפגש באחד משערי החושים עם תחושה נעימה, עם צליל נעים, עם טעם נעים, עם ריח נעים, עם מחשבה נעימה או עם רגש נעים. ובאופן אוטומטי משהו בנו עושה את הדבר הזה. רוצה להחזיק את זה כי זה נעים. עכשיו זה קורה כל כך הרבה פעמים ביום, בשעה, במדיטציה. זה קורה לנו כבר כל כך הרבה שנים שאנחנו בטוחים שזה ככה. מאז שאני זוכר את עצמי זה ככה. מאז שאני, כל האנשים שאני רואה מסביבי זה ככה. ואם זה ככה זה כנראה נכון. ואנחנו מוזמנים לבדוק עד כמה הנטייה שלנו לחמוד, להשתוקק אל ולהחזיק את מה שנעים בכל הרמות. ברמה התחושתית, ברמה המחשבתית, ברמה הרגשית, ברמה הרעיונית, ברמה הרוחנית. עד כמה הנטייה להחזיק ולאחוז ולא להרפות ממה שנעים, עד כמה זה באמת הופך אותנו למאושרים. ואנחנו כבר עושים את זה כפול מספר השנים שאנחנו פה, אז אנחנו כבר יש לנו ניסיון, כבר יש לנו קילומטראז' די טוב אחיזה ובהשתוקקות, ונראה לנו שאין אלטרנטיבה. מה? אני לא ארצה את מה שטוב, אני לא אחזיק את מה שטוב. זה נראה, המיינד הרגיל שלנו רואה את זה בשחור ולבן. זה, אם אני לא אשתוקק, אז לא יהיה נעים. כאילו שהנעים תלוי בהשתוקקות. ותשימו לב שהנעים מופיע מעצמו. מופיעה תחושה נעימה, מזגן נדלק, מעצמו נהיה נעים. אנחנו שמים אוכל בפה וזה טעים, זה נעים מעצמו. אז הבודה אומר לנו, הבעיה היא לא בעונג, הבעיה היא בחמדנות אחרי העונג. שואל את הבודה, אחד התלמידים, מהו המצב של השלום והשלווה? וזה מתרגל מאוד חכם, שתרגל הרבה שנים תרגולות רוחניות, ועדיין אחרי הרבה שנים של תרגול, הוא בא אל הבודה ושאל אותו, הוא לא היה תלמיד של הבודה, מהו המצב של השלום והשלווה? איך למצוא ולדעת את הדרך שמביאה לסיום הגלגול החוזר והנשנה במעגלי הסבל, מעגלי הסמסרה? והבודה עונה לו תשובה קצרה. הרפה מחמדנות אחר עונג. ראה כיצד ההרפיה עצמה מן העולם היא שלווה ושלום. אין דבר שאתה צריך לאחוז בו, ואין דבר שאתה צריך לדחותו. שימו לב מה הבודה אומר לו. הוא לא אומר לו, תרפה מהעונג, הוא אומר לו, תרפה מהחמדנות אחרי העונג, מהנטייה לצאת לקראת, להחזיק ולרצות שזה יהיה שלי, זה שישאר אצלי. זה טיצ'ינג מאוד רדיקלי. זה רעידת אדמה למה שאנחנו יודעים ומכירים. זה הפוך למה שאנחנו מכירים. ושוב, אני חושב שנדרשת מאיתנו מידה של כנות, אם נסתכל בכנות לתוך החיים שלנו, ונסתכל אחרי כל מה שאנחנו משתוקקים, וכל מה שיקר לנו, וכמה המאמצים אנחנו עושים כדי להחזיק או להשיג את מה שאנחנו חומדים ומשתוקקים. בלי שום קשר עד כמה זה טוב כשלעצמו או לא טוב כשלעצמו. מה קורה? אנחנו משתוקקים למשהו? אנחנו פועלים בנחישות, מפעילים את החברים, את הפרוטקציה, את הקשרים, את המיומנות שלנו, את השכל, ובסוף אנחנו משיגים. כן או לא, אבל הרבה פעמים אנחנו משיגים. כשהשגנו משהו שכל כך השתוקקנו אליו, נגמר הסיפור, אנחנו מאושרים, ייקח כמה זמן מעצמו, עד שזה הפסיק להיות כל כך, מה זה הדבר הזה שנלחמתי כל כך הרבה שנים? זה לא מספק אותי עכשיו. חשוב לראות שהאשליה הזאת, שאם יהיה לי את מה שאני רוצה, אז אני אהיה מאושר, גורם לנו לחיות שוב ושוב במעגלים של לא רק. אם רק אני אשיג את זה, אם רק אני אצליח להתרכז, אם רק הבת זוג שלי תעשה את מה שאני כל כך הרבה מבקש ממנה. איפה החופש בתוך ה-state of mind הזה? ועד כמה נהיינו תלויים, כמה נהיינו תלויים באחרים, בהצלחה או אי הצלחה של מה שנשיג. והבודה אומר לנו, תשימו לב כמה שאתם מאמללים את עצמכם בזה שאתם כל הזמן מאמינים לזה שצריך לרדוף ולחמוד את מה שנעים, את מה שמענג. ההרפיה עצמה מהחמדנות היא השקט והשלווה. זאת אמירה רדיקלית, ועד שלא נתנסה בה, מההתנסות שלנו, אף אחד לא יוכל לשכנע אותנו שזה נכון. עד שלא נחווה מעצמנו איזה שקט, איזה הקלה יש בלהרפות את מה שנראה לנו כל כך טעים ונעים, לא נדע עד כמה שהאפשרות הזאת היא נכונה או אמיתית. אני זוכר שכשהתחלתי לתרגל, התאהבתי בתרגול, התאהבתי בדרמה. וראיתי בצורה מאוד ברורה כמה שזה נכון וכמה שזה משחרר. אבל התיאבון רק גדל, ככל שהתוצאות הגיעו, התיאבון רק גדל. והסיטואציה של חיי הייתה כזאת שהתחלתי לתרגל כמה חודשים לפני שנהייתי אבא. וככל שתרגלתי, רציתי לתרגל יותר, אבל אבא לתינוקת קטנה, כמה כבר אפשר, כמה לסופי שבוע וריטריטים אפשר לצאת. אז התעוררה בי תשוקה עזה לצאת ליותר ריטריטים, לנסוע לשבוע, לשבועיים, לחודש. כמה לילות פינטזתי להיות כמו הבודה, שבאישון לילה עוזב את אשתו והתינוק ויוצא ליער, אבל אני פחדן, אני לא כמו הבודה. אז לא עשיתי את זה. אבל רבתי עם אשתי חזק על העניין הזה. אשתי רצתה עוד ילד, עוד תינוק, היה תינוק הראשון שנולד, ואני אמרתי, no way, עוד תינוק, זה עוד הרבה שנים בבית, ואז מתי אני אוכל לצאת לריטריטים, מתי אני אוכל לנסוע לתרגל? למה? זה מה שגורם לי להיות מאושר, אני רוצה יותר דרמה, אני רוצה יותר תרגול. ושנים רבנו על הנושא הזה, התפקחנו. נורא רוצה עוד ילד, היא כבר לא צעירה. אני גם לא צעיר, אבל כבר יש לנו ילדה, היא כל כך מדהימה. אני צריך עוד אחד, יותר מקסים מזה אי אפשר. ולא, אני רוצה, אני רוצה חופש, אני רוצה תרגול. וזה נראה לי נורא מועיל. אז זאת אומרת, טעמה, יש משהו יותר טהור ויותר. ועם השנים, ועם השנים זה נהיה שעון הזמן עובר, ואצל אנשים שעון הביולוגי הוא אי אפשר להתווכח איתו, ואין פתרון. אני רוצה ורוצה, ונהיה לנו קשה וקשה. ויום אחד אמרתי, אני הולך להתייעץ, זה היה כאן בן דור עם המורה שלי. הוא ייתן לי עצה. והוא מורה דרמה, אז אמרתי, בטח ייתן את העצה שאני רוצה לשמוע. אז הלכתי אליו, והיא גם מאוד מעריכה אותו, אז אמרתי, התשובה שלו בטח תספק אותה. ובאתי אליו וסיפרתי לו את הדילמה והסתכל עליי. יונתן, תקשיב פנימה, אתה תדע את התשובה. איזה אכזבה. הלכתי הצידה וישבתי מתחת לעץ החרוב שם למטה. איזה אכזבה, הוא לא נתן לי את התשובה שרציתי. אז הקשבתי פנימה ופתאום נהיה לי ברור, זה היה ברק, ומה שעלה לי זה ככה, אוקיי, נניח שאני אעשה את מה שאני רוצה, ולא נעשה עוד ילד, ועוד כמה שנים אני אוכל לנסוע ולתרגל, וללכת לריטריטים וזה, ונניח שהכל יהיה סבבה ואני אתעורר, ואני אהיה חופשי לגמרי, ואני אהיה מאושר. מה יקרה אז? אני אחזור הביתה, ואני ארד בצוג שלי עצובה. אני כל כך שמח, לי כל כך עצובה. זה שווה את זה? תוך שנייה, הרעיון הזה נפל, הרפאתי, שחררתי, וזה נראה כל כך קריסטל קליר שזאת התשובה הנכונה. לא הייתי צריך אף אחד שיגיד לי את זה. היה לי ברור לגמרי שאני לא רוצה שהאושר שלי על חשבון אושר של מישהו אחר. וההרפאיה הזאת היא קודם כל במיידי נכנסתי לסמאדי, סטיבן קורא לזה, לשקט תחת לאותו חרוב כמו ששבועה מדיטציה לא מביאה. שקט עמוק. והחיים נהיו כל כך פשוטים. כל כך פשוטים. הבנתי שהדרך שלי לתרגל היא בתוך החיים, לא מחוץ לחיים, בתוך המשפחה. היחסים שלנו השתפרו. זה היה הרפיה שהביאה לי בחזרה את העולם. אני רוצה לספר התנסות התנסות גם במדיטציה, במפגשים עם אתגרים יותר מאיימים ויותר דרמטיים מההתנסות הזאת של אנשים אחרים. כי אני חושב יש לנו, כשאנחנו שומעים את האפשרות הזאת, אז אומרים וואלה, כן, זה נכון, אבל אם אני ארפה, אז אני כבר לא ארצה יותר, אני כבר לא יעשה יותר, אני כבר... יש לנו איזושהי, שוב, המיינד, הדיכוטומי הזה של הכל או לא כלום, כי אנחנו לא מכירים את ההתנסות הזאת מעצמנו, ואנחנו פוחדים שאם נרפה, לא יהיו יותר חיים. אני לא אבחר יותר, אני לא אחליט יותר, אני לא אעשה, וזה ממש לא ככה. סטיבן סיפר, חושב מאוד יפה, את הדוגמה מאוד פשוטה ואוניברסלית, כשאדם עיוור חוצה רחוב, ואנחנו רואים את זה באופן ספונטני, בלי שום תשוקה ובלי שום כעס, אנחנו הולכים ועוזרים לו. לא צריך שרואים תינוק בוכה או גור חתולים, אם אין פחד, באופן טבעי אנחנו ניגשים ועוזרים. אז הספונטניות הופכת להיות המנוע, האהבה הופכת להיות המנוע של החיים שלנו, וזה הרבה יותר חזק מתשוקה ומכעס ומשנאה ומחמדנות ומתוכניות ומאינטלקט. אני רוצה לספר עוד כמה סיפורים, ואחד מתוך סיפור חייה של אישה אמריקאית שהתמודדה עם סרטן, סרטן מאוד קשה, שמה טריה קיליאם ויבלר, זה מתוך איזשהו ספר שבעלה קן ויבלר, מי ששמע, כתב. תרגמתי כמה קטעים מתוך היומנים שלה שנוגעים לנקודה הזאת. אז היא כותבת, וחשוב להגיד כרקע, היא התמודדה עם סרטן קשה, והיא ניסתה הכל. היא התחילה לתרגל תרגולים רוחניים שהיא כבר תרגלה לפני זה, ביניהם מדיטציה ויפאסנה. היא פגשה מורים רוחניים, היא עשתה כימותרפיה, היא עשתה הקרנות, היא הלכה לכל הטיפולים האלטרנטיביים שהיו קיימים, אז היא לא ישבה בשקט וחיכתה לראות מה קורה עם מחלה, היא עשתה כל מה שניתן. ויחד עם זאת, הסרטן המשיך, והתרגול שלה המשיך, וכמה קטעים. אז הקטעים שבחרתי זה מהשנתיים האחרונות של חייה, אחרי שהיא כבר 3 שנים התמודדת, והיא כותבת... בודהיזם הוא מקור לתמיכה ולמשען כשהדברים נהיים רעים. במקום להוליך אותי לזעום ולרתוח על מצב הדברים, ובמקום להתחיל במצע צלב כדי לתקן אותם, הוא עוזר לי לקבל את הדברים כפי שהם. אך זה לא מביא אותי לפסיביות, מכיוון שהדגש הוא תמיד על מאמץ נכון, תוך שחרור עצמנו משתוקקות או מסלידה. למעשה, בשבילי מאמץ נהיה קל יותר, כמעט באופן פרדוקסלי. מכיוון שאני מוצאת את עצמי פחות אחוזה בתוצאות, יותר מעורבת בחקירה של מה שמתרחש מאשר בהצבת מטרות ושאיפה להשגתם, ומבלי להיות מאוכזבת אם אינני מצליחה בכך. למשל, יש לי עדיין טשטוש בראייה בעיני השמאלית. זה התסמין שהוביל לגילוי הגידול במוח, ואחר כך לגידולים בריאות. השלמתי טיפולי הקרנות למוח וקיוויתי לראות כמה שינויים. וכך, כל פעם שהבחנתי בתשטוש, הרגשתי תגובה קטנה של מיאוס, פחד, אכזבה, כל אלו. לפתע, הכל בשבילי קיבל מפנה. התשטוש בראייה נהיה משהו לשים לב אליו, לחקור, להיות עדה לו. הנה הוא כאן, וכל התגובתיות בעולם לא תשנה את האמת של הרגע הזה. עם הגישה הזאת, רמות הפחד שלי ירדו באופן דרמטי. ואפילו כאשר הפחד מופיע, אני יכולה פשוט להיות עדה לו, במקום לערום פחד על פחד. אני מוצאת את זה מועיל בצורה בלתי רגילה כאשר הפחד מופיע. כמו למשל כאשר ספירת הדם שלי נמוכה או החום שלי עולה בכמה עשיריות מעלות. זה מה שזה, זה מה שקורה. אני יכולה להתבונן בזה, להתבונן בתגובות שלי, להתבונן בפחד שלי, וכאשר הם שוכחים, אני חשה את עצמי נע ברכות בחזרה לאיזון פנימי. קטע נוסף, ושוב, אני מזכירה לעצמי שלכל מה שאני עושה לטיפול בסרטן, עשוי להיות בעל השפעה קטנה או אפסית על מהלך המחלה או תוצאותיה. אני מזכירה לעצמי לנשום עמוק, להירגע. מוטיבציה שמוזנת על ידי אשמה על מה שהיה בעבר רק מחלישה אותי. כאשר אני חשה שאני נאחזת במשהו, אני מזכירה לעצמי להרפות, להיות עדינה עם עצמי, להישאר באי ידיעה. תמיד אותה חידה של מאמץ נטול מאמץ, של בחירה נטולת בחירות, של הנאה חסרת מוטיבציה. מאמץ ללא היחזות בתוצאות. מקום אחר היא כותבת, אביא את הפחד אל תוך ליבי, לפגוש את הכאב והפחד בפתיחות, לחבק אותם, לא לפחוד מהם, לאפשר להם להיות, זה מה שזה, זה מה שקורה, זה הסבל שאנחנו יודעים כל הזמן, משתנה, משתנה ללא הרף. היווכחות בכך מביאה פליאה אל החיים, אני בהחלט חשה בכך. כשאני שומעת את הציפורים מחוץ לחלוני, או כשאנחנו עושים בטבע, זה משמח את ליבי ומזין את נשמתי. אני חשה בכל כך הרבה שמחה. אינני מנסה להביס את מחלתי. אני מאפשרת לעצמי לחלוף בתוכה. סולחת לה. ובקטע האחרון שאני רוצה להביא מכאן, בעלה מספר על אחד המפגשים שלה עם הרופא האונקולוגי שטיפל בה. אחד הרופאים הבכירים והידועים בארצות הברית באותה תקופה. והוא שואל אותה אחר איזה קונסולטציה ותוצאות לא מסמכות, וזה כבר נראה שאין יותר מה לעשות. הוא שואל אותה, טריה, את מפחדת למות? היא אומרת, לא, באמת, אני לא מפחדת למות. אבל אני כן מפחדת מכאבים חזקים. אינני רוצה למות עם כאב. אז הוא עונה לה, ובכן, הרשי לי להבטיחך שאנחנו נוכל לדאוג לכך. התרופות המודרניות לכאבים מאוד מתקדמות. עבר המון זמן מאז שהיה לי חולה שמת עם כאבים. אני מבטיח לך שזה לא יקרה. אבל תגידי, אינך פוחדת למות? לא. מדוע לא? כי אני חשה שאני בקשר עם חלק בי, חלק בכל אחד מאיתנו, שהינו פשוט כל מה שיש. כאשר אמות, פשוט אמס חזרה לתוך זה. זה לא מפחיד. וזה מוביל אותי לרצות לדבר על הפעל השלישי, על הבורות, אבל אני מסתכל על השעון, וכנראה הייתה לי קצת בורות כשתכננתי את השיחה הזאת, ואני לא אדבר על הבורות היום, אני אשאיר לסטיבן לדבר על זה מחר, אם הוא ירצה, אבל אני רוצה כן לספר עוד סיפור אחרון, שקשור לכל מה שדיברנו, וקשור גם להתמודדות עם הרעל הזה של הבורות. והרעל הזה של הבורות אומר הרבה דברים, ואני לא אפרט. אחד ההיבטים העמוקים של הבורות היא שאנחנו לא רואים את הדברים כפי שהם, אנחנו משליחים להם תכונות שאין להם. ואנחנו לוקחים תופעות ואנחנו מאמינים שהן קיימות עצמאיות ונפרדות מתופעות אחרות ושהן שם וניתן לאחוז בהן וניתן לשייך אותן ואנחנו מזדהים איתן. זה ההזדהות שלנו בגוף, במחשבות, בתחושות, בתודעה, ברגשות, כל מה שאנחנו מאמינים שהוא אני ושלי. והבודה אומר שוב ושוב, בעשרות שיחות, עשרות מתרגלים, תתבונן במציאות, תתבוננו במציאות כפי שהיא, ותראו שזה לא כך. המחשבות לא שלנו, הן פשוט מחשבות. הרגשות לא שלנו, הן מופיעות מעצמם, מולכות מעצמם. הגוף לא שלנו, הגוף מופיע מעצמו, מזדקן מעצמו, מתבלה מעצמו, נחלה מעצמו, מת מעצמו. לא שייך לאף אחד. הבודה ממליץ שוב ושוב דרך ההתבוננות בחמשת המצרפים, לראות שכל מה שמופיע, מופיע ונעלם מעצמו, ואי אפשר ליצוק זהות ולקחת בעלות על מה שמופיע ונעלם. וכאמור, אני משאיר אתכם פה, אבל סיפור מאוד יפה שקראתי. הסיפור על אחד הסיפורים על ג'אן צ'ה. ג'אן צ'ה היה מורה מאסטר תאילנדי, מורה דגול, שהרבה מהמורים שהגיעו למערב ומלמדים למדו ממנו. והוא היה אדם שרוב הדרך שלו הוא לימד את עצמו. הוא קרא את הסוטרות, גר בצפון תאילנד, איש פשוט לא עם השכלה רחבה, אבל נבון מאוד וכנה מאוד ונחוש מאוד. הוא קרא את הסוטרות והוא לימד את עצמו ותרגל. והסיפור שאני אספר הוא על אחד מחוויות ההתעוררות של אג'אן צ'ה. ואג'אן צ'ה כבר תרגל הרבה שנים והגיע למקומות טובים. ועדיין כשהוא הסתכל בכנות עם עצמו, הוא אמר, יש עוד משהו שלא השתחררתי ממנו, וזה הפחד. אני עדיין מפחד. וחשוב קצת להבין את הקונטקסט התאילנדי. בתאילנד, משהו תרבותי, עולם של רוחות ושדים זה משהו מאוד מאוד חי בתרבות, במסורת, במשפחה, בחינוך, בהיסטוריה. הם מאוד מאמינים ברוחות ומאוד מפחדים מזה. וכשאג'אן צ'ה הסתכל בכנות לתוך תודעתו, הוא ראה שיש עוד פחד. אז הוא החליט להתמודד עם זה. והדרך שלו הייתה, הוא החליט לצאת מהבקתה שבה הוא חי וללכת לאתר הקבורה בתאילנד, באזור שבו הוא חי. כשמישהו מת אז שורפים אותו, נוהג בודיסטי, שורפים את הגוויה. וזה במסורת ידוע, וכשגרופה נשרפת אז מופיעות הרבה רוחות, או הרוח של המת או רוחות אחרות. הוא אמר, אני אבוא ואני אשב כל הלילה מול הבית קברות ואני אתרגל שם. עכשיו זה ג'ונגל, זה צפון תאילנד, זה טבע. תחשבו, והוא נזיר יחף עם גלימה, וכל מה שיש לו להגנתו זה קילה נגד יתושים. הוא בא לפנות ערב ובונה את הקילה שלו, ומתיישב בתוכה כמה מטרים מהבית קברות. ובאותו יום מת איזה איש זקן, וכולם מתפזרים, והוא יושב והוא נודר לעצמו נדר, אני לא אקום מפה כל הלילה. אני אשב פה, יהיה מה שיהיה, אני לא זז מפה. הוא יושב, נכנס למדיטציה, בעיניים סגורות, ויורד החושך, וג'ונגל, אתם יכולים לתאר לעצמכם, מתחילים רכשים, מתחילים לשמוע כל מיני עלים ו... יבוקושים וחיות, ויש שם נחשים, ויש שם חיות טרף, ויש שם רוחות. והוא מתכווץ. ובשלב מסוים הרעשים מתגברים, וזה נשמע יותר קרוב, והוא מתכווץ, אבל הוא מדיטציה, והוא נודר נדר, לא לזוז. שעות על שעות הוא יושב, והוא מזיע, והוא נוטף, והוא לא זז. בסוף הסוף מגיע הבוקר, והוא פוקח את העיניים, והוא אומר, וואה, עשיתי את זה. אבל אז הוא מסתכל, והוא אומר, אבל הפחד עוד פה. לא זזתי, אבל אני עדיין מפחד. אז הוא מחליט לעשות את זה גם למחרת. למחרת, מת בכפר, כנראה, אם אני זוכר נכון את הסיפור, מת ילד. אז ילד מת, זה יותר, אירוע יותר דרמטי. יש יותר כאב, יש יותר, זה יותר טעון. והוא נשאר שם. אחרי שהקבורה והשריפה, מתיישב כמה מטרים מהאתר השריפה של הקופה, מחליט שעוד הלילה הוא יישב. והוא מספר אותו סצנריו, מחשיך, מתחיל לשמוע רכשים, וזה מתחיל להיות מאיים, הוא מתחיל להתכווץ. אבל בשלב מסוים, משהו חדש. הוא מתחיל לשמוע צעדים. והצעדים, ממש תפיחות כאלה, מהכיוון של הגופה לכיוון שלו. והולך צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, וזה נעמד מולו. עכשיו הוא בדטרמיניישן, בנחישות, לא לפקוח עיניים. וגם חושך, מה הוא יראה. אבל יש שם משהו, הוא בטוח בזה, ואז המשהו הזה הולך ומקיף אותו. סיבוב ועוד סיבוב, והוא מת מפחד. בשלב הזה, כשהוא כבר בפאניקה ופחד, הוא נזכר פתאום בטיצ'ינג של הבודה, שהוא שר, הצ'אנטינג שלו כל בוקר, בתחילת המדיטציה, תסתכל על הגוף, ותדע שהגוף הוא לא שלך, הוא לא אתה. תסתכל בתחושות, לא אתה, לא אני, לא שלי. תסתכל בתפיסות, במחשבות, ברגשות, בהכרה. לא אני, לא שלי. הוא נזכר במנטרה הזאת. הוא מתחיל להגיד אותה לעצמו. ופתאום משהו קורה. פתאום הוא מבין את זה. פתאום הוא חווה את זה. וברגע שההכרה הזאת חודרת לתודעתו, הוא נרגע לגמרי. מסתרר שקט מוחלט. הוא נהיה באושר עילאי, זולגות ממנו דמעות של אושר, הוא נשאר בשקט ובאושר עילאי עד הבוקר, עד שהשמש עולה. והוא מספר שמאותו יום הוא לא פחד יותר, לא הופיע יותר פחד בחיים. אז אני אסיים פה, ואני אגיד שהתרגול מאפשר לנו לסדוק יותר ויותר, או להביט אחרת אל הסדקים בתוך ההכרה שלנו, שתופסת את הדברים כמוצקים, כקבועים, כמספקים, כאנחנו, כשלנו. ואם ניתן שוב ושוב לתרגול הזה, אם נזכור את ההנחיות, נזכור את האפשרויות, הסדקים האלה ירחיבו, יתרחבו, עד שזאת תהיה החוויה שלנו. לא נצטרך לקרוא את הבודה כדי לקבל השראה שזה ככה. משהו בתוכנו ידע שאכן כך הם הדברים. אני מאחל לכולנו שהתרגול הזה יוביל אותנו לחופש אמיתי, לשחרור אמיתי. כך שהרעלים או שלא יופיעו יותר, או שיופיעו, אבל התבונה שבתוכנו מוציאה מהם את העוקץ, כך שגם אם יש חמדנות ואם יש כעס או בלבול בתודעה, אין להם כבר את הכוח להמלל אותנו ולגרום לנו לסבל מיותר. אז בואו נשב ביחד.